אנחנו אמרנו שנתקדם קצת לכיוון הבח ועוד כמה מקורות. אנחנו רוצים יותר לחדד את הנקודה שהקודש האלוקי העליון שהוא למעלה מארץ ישראל בפועל, כלומר הוא למעלה מהעולם הזה, הגילוי שלו בעולם הזה מופיע בארץ ישראל ובעם ישראל, שזה בעצם אותו דבר. אז דיברנו על זה קצת בט"ו בשבט, אבל נכון גם לדבר על זה בסדר שלנו פה בבניין אמונה. אז אנחנו בדף 16 למטה בצד שמאל, שלוש שורות מהסוף. ידוע שהנוסח שאנחנו אומרים בברכת על המחיה, על המחיה ועל כלכלה ועל תמורת השדה ועל ארץ חנה טובה ורחבה שרצית ונחלת לאבותינו לאכול מפריה ולזמוע מטובה, לפי פשט המשפט הזה משמע לכאורה שהסיבה שבגללה אנחנו מודים לריבונו של עולם שנכנסנו והגענו לארץ ישראל, שנתן לנו ארץ טובה ורחבה, זה כדי לאכול מפריה ולזמוע מטובה. כי הזיתים כל כך טעימים, והתאנים כל כך מתוקות, ודבש התמרים כל כך נפלא. ככה זה נשמע. ולכן באמת היו מהראשונים שאמרו שצריך להשמיט את ונוכל מפריה ונזמע מטובה שבברכת על המחיה. אני מצטט רגע את אור החיים הקדוש, שמופיע גם פה בדף. וכי לתאבון המורגשות בנו לארץ, תסתכלו רגע בצד השני, באמצע העמודה האמצעית, ובעניין קדושת הארץ אשר בחר בה השם, כתב עוד אור החיים הקדוש בפירושו לתורה, על הפסוק, וכי תבואו אל הארץ, עוד ירמוז באומרו, וכי תבואו אל הארץ, שלא תהיה הכוונה לתאבון המורגשות. נסתפק פה. אם כן, וכי באנו לארץ ישראל בשביל תאבון המורגשות, כלומר כדי לספק כל מיני רגשות וחושים, עוד פעם, על המחיה, ברוך אתה השם, לא נמלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנומת השדה ועל ארץ, חמדה, טובה ורחבה שרצית מלכת על אבותינו, בשביל מה? לאכול לפריה ולצבוע מטובה. זה נשמע מאוד חושי, מאוד חומרי, מאוד טבעי, מאוד לא רוחני. לכן באמת אמרו חלק מהראשונים שצריך להשמיט את החלק הזה מהברכה. על גבי הדעה הזאת של חלק מהראשונים שמופיעים בתור, התור אומר ויש אומרים ואין לאומרו, כלומר ויש אומרים שלא אומרים את הקטע הזה של ברכת על המחיה, על זה מגיב הבית חדש, שהוא אחד מנושאי הכלים על הטור, מצד אחד הבית יוסף, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, מצד שני הבית חדש, רבי יואל סירקיס. אז אומר שם הבח, וכן כתב הבח על אור החיים, וכתב עוד בשם הטור הוא מביא, ויש אומרים ונוכל מפריה ונזבע מטובה ואין לאומרו. אז הבח עכשיו מגיב לדעה הזאת שרוצה להשמיט את ונוכל מפירה ונזבע מטובה מברכת על המחיה. וכל זה כמשל לעניין העקרוני שבו אנחנו עוסקים. אומר הבח, אני לא מבין בכלל את אהבה אמינה להשמיט את החלק הזה מהברכה. תמה. הלא, תמוע מאוד, מה פתאום עולה באהבה אמינה בכלל האפשרות להשמיט את החלק הזה מהברכה. תמה, הלא קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, פסיק, היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה שוכנת בקרב הארץ. כלומר, מי שזוכר כשראינו את הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא שם כוח התחתונים בעליונים, אם כן הכל מתחיל מהשורשים הרוחניים בעולמות עליונים, והשורשים הרוחניים האלה משתלשלים לעולם שלנו בעולמות מעשיים טבעיים תחתונים. אם כן, אומר הבח, הלא קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, כלומר, הקדושה שיש בארץ ישראל מושפעת מהקדושה, אם אפשר לומר את זה ככה, של ארץ ישראל שלמעלה. יש ארץ עליונה, יש עולמות רוחניים, והעולמות הרוחניים שבה שם יש קדושה עליונה, היא מושפעת, אותה הקדושה, אותה הרוחניות, אותה השפע אלוקי, מושפע אל הארץ שלנו, אל המציאות הטבעית שלנו. אז קדושת הארץ, קדושת ארץ ישראל, שנמצאת פה, תכף נראה ממש באדמה, ממש פיזי באדמה, הקדושה הזאת, מאיפה היא הגיעה לארץ? היא הגיעה מקדושת הארץ העליונה. הלא קדושת הארץ, פסיק, פה ארץ ישראל שלנו, הנשפע בה, המושפעת בה בארץ ישראל, מאיפה היא הגיעה אותה קדושה? מאיפה היא הושפעה? מה מקור ההשפעה? מקדושת הארץ העליונה. היא נשפעת, אותה קדושה, שהופיע נקרא זה עולמות רוחניים עליונים, ארץ ישראל של מעלה, והגיע לארץ ישראל של מטה, אותה הקדושה היא נשפעת גם בפירותיה. כלומר, הקודש העליון יורד אל הקודש התחתון פה בארץ, והקודש התחתון הזה, שנמצא באדמה כפשוטו, הוא עובר מעולם הדומה, מהקרקע, אל עולם הצומח, אל הפירות של ארץ ישראל. אם כן, פירות ארץ ישראל יונקים מקדושת ארץ ישראל, שיינקה מקדושת הארץ העליונה. היא נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה, השוכנת בקרב הארץ. כן, יש שכינה ממש בקרב הארץ. יש קדושה ממש בקרב הארץ. עיני השם אלוהיך בא ממש. אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שם את עצמו בארץ ישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו בעם ישראל. כמו שאמרנו, שחביב אדם שנברא בצלם, אז הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בכל מציאות שנקראת אדם, אבל שם את עצמו באופן קבוע ומוחלט בלתי משתנה בישראל, שנקראים בנים אתם להשם אלוקיכם, וכמו שלמדנו, אבא בבן קודם לבן שבבן. אם כן, האבא נמצא בבן, עוד לפני הבן שנמצא בבן. אם כן, הקדוש ברוך הוא נמצא בעם ישראל, עוד לפני שעם ישראל נמצא בעם ישראל. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בארץ ישראל, עוד לפני שכביכול ארץ ישראל נמצאת בארץ ישראל. אותו חשבון בדיוק. על כן, כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעה, כמו שראינו למשל בפרשת אחרי מות או קדושים לגבי גילוי עריות, ולא תתאמה הארץ אשר אתם יושבים בה. למה? אשר אני שוכן בתוכה. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אני השם ששוכן בתוך בני ישראל, זה אותו אני השם ששוכן בתוך ארץ ישראל. כי עם ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר. אז מי שאמר שהוא שוכן בבני ישראל, בעם ישראל, הוא זה שאמר שהוא שוכן בארץ ישראל. ולכן אמר, אם תתאמו את הארץ, אם אנחנו מתאמים, חס ושלום, במעשינו את ארץ ישראל, כלומר יש תאומה בעם ישראל, שהתאומה הזאת חס ושלום משתלשלת לארץ ישראל, ממילא התאומה הזאת אחר כך חוזרת, עוברת אל הפירות, נמשכת התאומה, גם בפירותיה יונקים ממנו. וחס ושלום, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה ממש, בגוף הארץ, נסתלקה מפני התאומה. אומנם למדנו שאותה קדושה לא יכולה להסתלק. וכמו שישראל אף על פי שחטא ישראל, ובנים אתם להשם לוקחים הלכה כרבי מאיר בכל מצב, כל ארבעת הפסוקים שראינו, והיה במקום שאמר להם, נועמי אתם, אמר להם בני כל חי. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ שחמדו האבות, השתוקקו עליה, כמו שראינו, אפילו שהייתה מלאה גילולים. אז זה בכלל לא מתחיל עם עם ישראל פה, וזה בכלל לא מתחיל עם עם ישראל מקיים מצוות פה. אלא יש קדושת הארץ מעצם הבריאה, היא הנקודה הראשונה בבריאה. היא הנקודה הראשונה שהקדוש ברוך הוא גילה את התמצית האלוהית של ההשתלשלות של ההופעה האלוהית פה בארץ ישראל, פה בעולם הזה. זו ארץ ישראל. היא התשתית. ועל כן, אומר הבך, אני לא מצליח להבין באהבה אמינה אפילו. איך אפשר לומר שצריך להוציא את ונאכל מפירה ונצבע מצורה מברכת על המחיה? מדוע? ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפירה ונצבע מטובה. למה? כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונצבע מטובתה ומטובתה. כלומר, כשאנחנו אומרים ונאכל מפירה, הכוונה ונאכל מפירותיה הפיזיים, ונצבע מטובה, איזה טוב אנחנו שבעים? לא הטוב החומרי של מתיקות התמרים או מתיקות התאנים, אלא נאכל מפריה פיזי. וכשאנחנו אוכלים מפריה שמפירותיה של ארץ ישראל, ודאי משיבת המינים, אז אנחנו יונקים מאכילת הפירות את הטוב הרוחני שתמון בארץ ישראל שעבר אל הפירות כשמקורו הוא בארץ העליונה. לכן ודאי שצריך לומר ונאכל מפריה ונזמן מטובה. דרך אגב, על פי זה יוצא שכשאדם מברך, כשאנחנו מברכים ברכת על המחיה, ודאי על פירותיה של ארץ ישראל, על מזונות של ארץ ישראל, צריך להתכוון. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה. נתת לנו חיים, נתת לנו כלכלה, פרנסה. ועל ארץ, חמדה, טובה או רחבה שרצית והנחלת לאבותינו. בשביל מה? לאכול מפריה, אבל בשביל מה? לצבוע מטובה. אם כן, אני, כשעכשיו אנחנו אוכלים תאנים, ריבונו של עולם, אנחנו לא רק נהנים מהרבדים הטבעיים של אכילת התאנה, אלא אנחנו נהנים מהקדושה שעוברת אלינו ממש כשאנחנו אוכלים את הפירות של ארץ ישראל, כי אותה הקדושה שהייתה בעולמות עליונים וירדה לארץ ישראל, עברה עכשיו אל הפירות, וכשאני אוכל את הפרי הזה, הקדושה הזאת נמצאת בתוכי. אז אם אפשר לומר, זה מופלא ביותר, שיש איזה מעגל סגור כזה. אני אגיד את זה רגע אולי אחרת. כשאדם אוכל פרי, הנה עוד משפט אחד, כשאדם אוכל פרי ומברך על הפרי הזה, הוא יפרט על הפרי של ארץ ישראל, אז הוא בעצם, סוגר איזשהו מעגל. בואו נסתכל רגע. הקדוש ברוך הוא, נגיד, זה מתחיל כאן.
בסדר? הקדוש ברוך הוא השפיע, יש אינסוף ברוך הוא פה. ונגיד שכאן מופיעה הקדושה בעולמות עליונים. בסדר. הקדושה הזו בעולמות עליונים, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מוריד אותה לעולם שלנו. שהוא מוריד אותה לעולם שלנו בהשתלשלויות שונות, עד שזה מגיע נגיד פה לנקודת התחתית, שהתמצית של כל הקדוש, של כל המציאות הקדושתית בעולם שלנו, נגיד ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל. אותו דבר עם ישראל, אבל כרגע ארץ ישראל. הארץ הזאת מצמיחה פירות. הנה נגיד שהפירות הן פה. ואני כאדם, כישראל, אוכל את הפירות. הנה נגיד שעכשיו אני אוכל פה תאנה. בסדר? וכשאני מברך לאכול מפרם וזכור ביטובה, אני בעצם מודה בזה שהפרי שאני אכלתי, שהוא גדל בארץ ישראל, הוא בעצם גונס בתוכו את הקדושה הפנימית של ארץ ישראל. אז בעצם אנחנו סוגרים את המעגל, אותה הקדושה האלוקית שהתחילה בעולם עליון, וירדה לעולם תחתון, ועברה אל הפירות, ועברה עכשיו אל הגוף שלי, ואני עכשיו מברך ונאכל פרי ומצווה מטובה, סגרתי את המעגל. יש כאן איזה מעגל סגור של, נקרא לזה, שפע אלוקי עליון, ארץ ישראל, עם ישראל, ברכה. זה הביטוי בעצם. אז אומר רבך, איך בכלל אפשר להיות על הדעת לבטלת ונאכל פרי ומצווה מטובה? אז מה אנחנו אוכלים? כדי לזבוע מטובה. טוב, לפעמים לא חושבים שהם מברכים על המחיה, על מה שאמרנו עכשיו. אבל צריך להשתדל לחשוב על זה. ריבונו של עולם, תודה רבה שאנחנו אוכלים מפירותיה של ארץ ישראל וניזונים מהקדושה האלוהית שעוד לפני העולם הזה, שמתגלה בעולם הזה דרך ארץ ישראל, עוברת לפירות, ועל ידי הברכה שלי, ועל ידי האכילה שלי, הקדושה הזאת נמצאת בתוכי, והברכה שלי מחזירה את הכל לעולם עליון. אז אם כן, אז אם הכל התחיל בעולם עליון וחזר לעולם עליון, אז מה עשינו פה בדרך? נהלנו את העולם התחתון. כמו שאמרנו פעם, עוד שנייה אחת ברב, כמו שאמרנו פעם בצורה קצת אחרת, איפה הספור? כמו שאמרנו בהזדמנות אחרת, זה נשמע סקופ, אבל זה אמיתי מאוד. שכשאנחנו אומרים השיב רוחניות מוריד הדשא, אז הקדוש ברוך הוא משיב רוחניות בעולם. מזרים רוחניות בעולם. הרוחניות הזאת מתלבשת בכלים גשמיים שההופעה הכי פשוטה שלה זה גשם. גשם ממש, יורד גשם מהשמיים. אז משיב רוח, העולם מתחיל באיזה מין תנועה רוחנית, והקדוש ברוך הוא עכשיו מוריד לארץ איזה עולם, איזה מציאות גשמית. המציאות הגשמית הזאת, הגשמיות הזאת, פוגשת את המציאות הנמוכה ביותר בעולם הזה מבחינה גשמית, שהיא הקרקע, שהיא הדומם. בעקבות שהאדמה הוא רבויה במים, רבויה במים, בגשם, אז הדומם הזה מצמיח את עולם הצומח. ואז בעלי החיים באה התרנגולת ואוכלת את העשבים. בא האדם, אוכל את הפולקה של התרנגולת. והאדם הזה עכשיו לומד תורה, למשל. או הוא אדם תורני, אדם ערכי. אם כן, התחלנו במשיב הרוח, וסיימנו במשיב הרוח. אז נשמע כל הסיפור הזה. תשובה. כי אתה יודע מה זה שפולקה של תרנגולת נהיה רוחנית? אתה יודע מה זה שהסבים זה משיב הרוח? אתה יודע מה זה שהאדמה זה משיב הרוח? שגשם זה משיב הרוח? אם כן, התחלנו במשיב הרוח וסיימנו במשיב הרוח, אבל זה לא אותו משיב הרוח. העלינו בדרך את כל עולם הטבע. זו קדושת ארץ ישראל. זה הסוד.
שתי שאלות. אנחנו רגילים לדעת שאנחנו אוכלים פירות, בעצם כל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו מעלים אותו. עכשיו, לפי מה שאמרנו עכשיו, זה לכאורה...
מעלים את עצמנו.
שאוכלים מעלה אותנו.
נכון.
אבל לפי מה שאמרנו, לפי כל המהלך שלנו, בעצם קדושת ארץ ישראל ועם ישראל זה אותו קדושה.
לכן אין סתירה בין שני המשפטים הראשונים שאמרת.
אין פה משהו שמעלה מישהו, אלא בעצם...
מפגש.
כוחות שהם אותו אחד,
מתמזגים. נפלא, איזה יופי משהו. נפלא מאוד, יש הרכוח מה שברק אומר. יש לו הברקות לברק תמיד. כלומר, אומר ברק, עד עכשיו חשבתי שכשאני אוכל את הפרי, אז אני מעלה את הניצוצות, ניצוצות הקודש שנמצאים בפרי. עכשיו פתאום מתברר שהפרי מעלה בי את ניצוצות הקודש. אומר ברק, בעצם אין סתירה, כי המפגש הזה בין ניצוצות הקודש שבאדם לניצוצות הקודש שבאדמה, זה אותו מפגש. עם ישראל, ארץ ישראל, זה אותו דבר. נפלא מאוד. בדיוק.
דווקא פירותיה של ארץ ישראל?
דווקא פירותיה של ארץ ישראל. מה נראה לך שבטורקיה יש קדושה בארץ?
לא, אבל השאלה אם הוא אדם שהוא בעצמו משיב הרוח.
כן.
גם אם הוא אוכל פירות בכלל...
לא, זה דווקא יהודי ודווקא בארץ ישראל. ו? דווקא יהודי ודווקא פירותיה של ארץ ישראל. דווקא כש... בוא נשתמש בדברים הנפלאים של ברק. דווקא כשיש מפגש, בין ישראל לישראל. בין ישראל שבאדם לישראל שבדומה. במפגש הזה יש פיצוץ אטומי. במובן חיובי. מה? הוא אומר, אומר גלעד, חבל שלא רואים את ההשפעה בחדשות שנשמע במבזק ב-6 וחצי. תפוחים חדשים בעולם. אבל זאת האמת. זאת האמת. ודאי. האדם והאדמה זה אותו דבר. אלא מה? יש בו נשמה. חז"ל אמרו שאדם נקרא אדם או מלשון אדמה או מלשון אדמה לעליון. יש באדם שני ממדים. יש את הממד הטבעי הפשוט אדמה, ויש את הממד, אבל הרי כל הבריאה כולה היא נוצרה מארבעת חומרי היסוד של אפר, מים, רוח, אש. אם כן אפר זה אדמה, אז גם בעלי החיים נוצרו מאדמה, אז מה החידוש? החידוש באדם שיש בו נשמה, שהוא מסוגל להיות דומה לעליון. אז אדם נקרא אדם מלשון אדמה ומלשון אדמה לעליון. שתי בחינות באדם, ושתי הבחינות האלה צריכות להופיע ביחד בלי סתירה. אדמה לעליון בתוך האדמה שבי. זה בדיוק תכונת הכוללות של עם ישראל, אותו דבר נראה בהמשך תכונת הכוללות של ארץ ישראל, אותו דבר בדיוק. כן, ברק.
שאלה שנייה, הטקסט
המילולי
של
המחנה הבנתי,
מה זה אשר
הנשוכן
בתוכה, ממש בגוף
ארץ מצטטח. הרב אס, זכר צדיק לברכה, היה הולך על האדמה, היה בשיעור, דורך על המרצפות, והיה שואל, על מה אני דורך? אז היו אומרים לו, על המרצפות. אז הוא אומר להם, לא. על מה אני דורך? על האדמה שמתחת למרצפות. הוא אומר לו, לא. הוא אומר להם, לא. על מה אני דורך? על מי התאום שמתחת לאדמה שמתחת למרצפות. לא. על מה אני דורך? על ריבונו של עולם אני דורך. טוב, זה לא כפשוטו. למרות שזה כן כפשוטו. קשה להבין, קשה להבין. יוצא לפי זה, דרך אגב, עכשיו הפוך על הפוך, שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, סנה עיניך וראה. נחזור לתחילת הדברים. תגביע את העיניים, תנסה, תנסה את עצמך. תתרומם, סנה עיניך וראה. כמו שלמדנו. מה זה סנה עיניך וראה? סנה עיניך וראה שעומק, או שרום גובה הקדושה האלוהית, מגיע לעומק תחתיות ארץ. זה סנה עיניך וראה, ש... הקדושה היותר עליונה, מעולמות רוחניים יותר עליונים, נמצאת בעולם הכי חומרי, הכי טבעי, הכי רחוק כביכול מהקודש הזה.
אז יכול להתרק מבני השכנה או לא יכול?
באופן אמיתי לא.
מה זה מסתכל?
בכאילו, יש השפעות. חז"ל אמרו, המקובלים אמרו שלמשל, הרי כתוב שבדור המבול הגיעו לקלקולים כאלה, עד כדי כך שאפילו הארץ חטאה, עד כדי כך שהמבול חז"ל אמרו, עקר שלושה טפחים מן האדמה, נכון? שלושה טפחים זה בעצם הטבע של האדמה, נכון? עד שלושה טפחים זה לבוד. שלושה טפחים זה נקרא אדמה. כשחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא עקר במבול שלושה טפחים מהאדמה, זאת אומרת שאפילו האדמה הייתה צריכה את המבול, את השיטפון הזה, את המקווה הזה כדי להתעקם. אומרים חכמים, בארץ ישראל לא היה מבול. בארץ ישראל לא חטא. מה שאתה שומע? בארץ ישראל לא הייתה מבול. לא היה מבול. מבול לא יכול להיות בארץ ישראל. כמה שארץ ישראל כביכול תחטא, ארץ ישראל אף על פי שחטא היא, אף על פי שחטא, ארץ ישראל היא. אותו דבר, עם ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. מה? אר ארארת זה בצפון טורקיה, אם אני לא טועה. כן. חלק בטורקיה.
חזר אומרים שהמצבע.
בסדר, בסדר. מה אתה אומר חז"ל אמרו?
זה אמרו שהמזבח שנוח הקריב...
ש?
שהמזבח שנוח עשה.
כן.
לא היה הרבה.
זה מה שלמדנו אתמול. אין בעיה לקדוש ברוך הוא להוציא את נוח מהטבע בערי הררת ולהקפיץ אותו להר הבית. מה הבעיה? רבותיי, כל זה כמובן רעיונות. כן, בבקשה.
לפי
משהו
נותן
הברכה,
רק
לשבעת
המינים.
נכון, זה מה שאמרנו. רק שבעת המינים שגדלים בארץ ישראל. אם תאנה גדלה בחוץ לארץ זה לא אותו דבר. זה רק בארץ ישראל. זה רק שבעת המינים שגדלים בפיזית בארץ ישראל. דרך אגב, על פי זה...
מה עם העצים אחרים?
שאלה טובה. על פי זה... על פי זה גם אפשר להבין למה כל כך חשובה עבודת החקלאות בארץ ישראל, ולמה כל כך חשובה עבודת החקלאות. יש מי שמקפיד מאוד לנטוע עצי פרי, דווקא עצי פרי, ודווקא עצי פרי משיבת המינים. אנחנו לא מזלזלים בנטיעת עצי סרק.
יש בעיה קדושה? או שיותר נמוכה?
יותר נמוכה.
אם ככה, אז למה
בית החקלאות
בארץ
מסגשגת?
מסגשגת,
אתה יודע איזה הצלחה הייתה בגוש קטיף? כל הייצוא, חסר פרופורציה לחלוטין. זה לא שחקלאות לא מסגשגת. להיות חקלאי זה מאוד קשה. ולו אפילו מצד תקצובי המים שהם מאוד מאוד מינימליים. צריך להיות עם הרבה כסף כדי לפתוח עסק, וצריך להיות עם הרבה אמונה כדי להאמין שזה יצליח. ודאי, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה, אבל בגוש קטיף, אם אני לא טועה, אחוז הייצוא של עגבניות השרי, כמה? 70% מהייצוא של כלל מדינת ישראל? כאילו זה היה אחוז חסר פרופורציה לחלוטין, ביחס לכמות האנשים שגרים שם, למספר האנשים שגרים שם, ביחס לחבל הארץ הזה. ודרך אגב, כשהגיעו לגוש קטיף, אף אחד לא האמין שהחול ים הזה יגדל משהו. והאגדה אומרת, שמעתי שזה נכון, שהערבים לא צריכים לגדל שם כלום אחרי הגירוש מגוש קטיף.
גם היום.
גם היום.
כן, אנשים שהיו עכשיו במבצע, סיפור ש...
באיזה מבצע? בעזה. כן.
אבל למה
הגירוש
מגוש קטיף?
איתה?
המים שלנו,
שלא... לא הבנתי, איזה מים?
קורות מים שלנו.
באדמה יש קדושה, גם במים יש קדושה. כל מה שהוא בארץ ישראל יש בו קדושה. ככה זה נראה, אני יודע, כתוב, והיהם שמוע תשמעו. והיהם שמוע תשמעו. והיהם שמוע תשמעו. נתתים את ארצכם לאיתו. אני רוצה רגע לקרוא משפט אחד כדי קצת להתחבר לרב קוק בהגדרות, וכבר ממש צריך לעצור. תקפצו ברשותכם רגע. לסוף העמודה הזאת בצד שמאל, זה קטע אחד מאיגרת הקנה שלא לא, לא נגענו בו כשלמדנו את איגרת הקנה בצורה מסודרת, אבל תראו מה כותב הרב עכשיו, זה קצת יותר ברור ואנחנו נחדד את זה גם יותר. ומה שמחרפן עקבות תורתו, מה שאתה הרדבז מחרף אותי שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט להקריב את נשמתי, כך אומר הרב קוק לרדבז, בשביל יישוב ארץ ישראל בארץ ישראל, בשביל יישוב ישראל בארץ ישראל. אהובי, אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה והמטרה שאני מתכוון אליה. מה המטרה? לא פוליטיקה במובן החילוני, לא לאומיות, שלטון, ממלכה במובן הכוחני, לא חזרה לנחלת אבותינו שתחת הכותרת הזאת אין כלום חוץ מחבר'ה וכו'. אלא מה הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה? בשביל שיהיה ארץ השם שבחר בה השם יתברך וחיבבה מכל העולם כולו, ויש בה סגולות קדושה לנבואה, סגולות קדושה לנבואה ולהשראת רוח הקודש, ולזכות על ידי הליכה בה לעולם הבא, ואפילו על רשעים מגינה זכותה וכו'. לכן אין שום בושה, נקפוץ רגע למטה. ואם יהיו כל הציוניסטים, ארבע שורות מהסוף, חושבים כן, תהיה בוודאי תפארת גדולה לכל גדול בישראל ולכל גאון וצדיק להיות ציוניסט כזה. וגם כבוד גודלו, שמחרף אותי שאני ציוניסט, אינו צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. זה עם הקדוש ברוך הוא ציוני. ודאי, מה השאלה? לא מבין את השאלה. ונימה אופטימית כל כך. זה הזמן לסיים את השיעור. למרות שהוא קצר, היה קצר, אבל הבח הוא חשוב. חשוב מאוד. טוב, מחר, יום ראשון, יהיה עוד איזה שינוי. יש מסיבת ראש חודש. לכן כנראה תפילת ערבית, לא כנראה, תפילת ערבית הוקדמה לשעה 6, ארוחת ערב אחר כך, ומסיבת ראש חודש אחר כך ברבע לשבע. לכן בניין אמונה יוקדם ל-5:20. יש חלל, אחרי השיעור של רבי ישי עד 5:20, יש חלל, אם נסתכלו בלוח. אז 5:20 עד 6 יהיה בניין אמונה. בסדר? יום ראשון, בעזרת השם. שיעורי בית, שיעורי בית, תעמק דבר, עולה טריה. קיצור, נמשיך הלאה.